טוב, עכשיו כן, לפני ראש השנה, אז רציתי לעסוק קצת בענייני ראש השנה. יש פה איזה מאמר מעניין של רבי יצחק קוטנר. רבי יצחק קוטנר, כן, רק כמה מילים, היה, הגיע בתור בחור צעיר לירושלים, הספיק עוד ללמוד אצל הרב קוק גם, למרות ש... אני מניח שרבים לא יודעים את זה, וקצת את רב צבי פסח פרנק. לא מעט דברים שלו, אגב, אני חושב, עוד כמה דברים שאני ראיתי אפילו לקוחים מהרב קוק, אבל הוא הרבה פעמים לא מציין מקורות, זאת אומרת, לא בטוח שזה מכוון, שהוא לא מציין שזה מהרב קוק, כי יש כאלה שאצלם זה מכוון. אחרי זה הוא היה בארצות הברית, ראש ישיבה, מטיב את החיים ברלין. היהודי מאוד מעניין, למדן ליטאי, אבל בניגוד לרוב הלמדנים הליטאיים, עסק גם, גם במחשבה. יש לו דברים מעניינים, אני חושב, בתחום הזה. הרבה מכתביו עבדו, הוא נחטף במטוס לירדן. הוא היה מטוס שנחטף לירדן. ספטמבר השחור, משהו שנות 70, משהו כזה.
זרקה.
אני מכיר מישהי שהייתה במטוס הזה, ציפורה. הייתה באותו מטוס. ואחרי זה, זאת אומרת, הסיפור שהוא היה שם לפני שבת, או בשבת עצמה אפילו, נדמה לי, שלקחו אותו שם, קראו לו לצאת, החוטפים. אז הוא קם ככה, כולם היו בטוחים שהולכים לחסל אותו. אז הוא קם, הוא אמר שבת שלום לכולם, ירד בצורה ממש לגמרי, ככה, היא אומרת שלא שוכחת את הסיפור הזה, את הסיטואציה הזאת עד היום. הכתבים שלו אגב נשארו שם, ותלמידים שלו, אמריקאים, דרכון אמריקאי, ניסו להיכנס שם לירדן כדי לחפש, או בתקופה שישראלים לא יאכלו, ולא כל כך מצאו. זאת אומרת, הרבה מהכתבים שלו נשארו שם. טוב.
פוצצו את המטוס הזה, לא?
מה?
המטוס הזה פוצצו אותו, לא?
לא נפגעו, אני לא יודע מה עשו עם המטוס עצמו פיזית, אבל הם חזרו, השבועים...
לא,
שבוע הכתבים. אין לי מושג, הם הלכו לחפש אותם, אז כנראה שהיה להם איזשהו יסוד להניח שהם נשארו. אני לא יודע, לא יודע מה היה עם המטוס עצמו. טוב, אז הספרים שלו על המועדים, זה נקראים פחד יצחק, דברים שהוא אמר בעל פה, אחרי זה נערכו על ידי תלמידיו. אז פה יש מאמר זין מספר פחד יצחק על ראש השנה.
רגע, יש עוד משהו שהוא כתב? כל פעם שאומרים הרב רוטנר זה פחד יצחק.
לא, יש לו גם חידושים על נזיר, יש לו ספר, חידושים על מסכת נזיר, היה למדן, היה יהודי שידע ללמוד. בניגוד לכל מיני כאלה שכותבים פסיכות וכאלה שבגלל שאין להם משהו אחר שהם יודעים. טוב, לפעמים גם את זה הם לא יודעים. הוא יודע גם את זה. אז הוא כותב כך, יש פה דברים שמעניינים, מעוררים למחשבה סביב ראש השנה, אז בואו ננסה לראות. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון. ובוודאי שראוי לנו להתעורר על הארת פנים זו, שנתייחדה בכאן למצוות שופר. כן? השם באור פניך, יודעי תרועה זה על השופר, באור פניך יהלכון, משתמע מכאן שתקיעת השופר פירושה ללכת באור פניו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, מה זה הארת הפנים זאת שמתייחדת למצוות שופר? כי הלא כלליותה של תורה אינה אלא הארת פנים. כי באור פניך נתת לנו תורת חיים. כן, אז הארת הפנים בעצם... נקשרת לכל התורה, לאו דווקא למצווה ספציפית כזו או אחרת. אז למה הפסוק פה קושר את הארת הפנים הזו דווקא לשופר? מה יהיה פה עניינה של הארת פנים זו המשתייכת בפרטיות למצוות שופר? ולא עוד, אלא שקשורה היא הארת פנים זו לא עם עצם העובדה של שמיעת קול שופר, אלא עם ידיעתה של התרועה. יודעי תרועה, זאת אומרת, השמיעה של קול השופר לא היא זו שמעוררת את אור הפנים, כן? אלא ידיעת התרועה. מה פירוש ידיעת התרועה? אולי בסוף, אם אני אספיק להגיע לזה, אז אני אעיר על הנקודה הזאת משהו, כי נדמה לי שיודעי תורה פירושו לשמוע את כל השופר. שהרי זהו לשון הכתוב, ומפני שהעם הם יודעי תרועה, לכן באור פניך יעלכו. והנה ידיעת תרועה זו נתפרשה לנו מפיהם של חכמים בלשון זו. אשרי העם יודעי תרועה, שיודעים לפתות את בוראם בתרועה. ולמדנו מזה, כי גם עצם ידיעת התרועה היא מסוג כזה המיוחד למצוות שופר. שהרי לא מצינו גדר פיתוי אצל מצוות. כן, עוד פעם, יש פה איזשהו תיאור שהוא ייחודי למצוות השופר, שהוא כאילו מפתה את הקדוש ברוך הוא. מה פירוש לפתות את הקדוש ברוך הוא? מה יש בשופר בניגוד לכל שאר המצוות שמכונה אצל חז"ל פיתוי?
זה לא ביטוי שלו.
מה? לא, זה מדרש חז"ל. את רוצה לדעת איפה זה? יש פה, הם מביאים אפילו בסוף...
לא, שיודעים לפתות,
שהוא
אומר,
יודעים
לפתות,
וזאת היחידה
של
הפיתוי,
אז לא
יודעת.
כן, כן.
זה
פיה
של חכמים.
ילקוט תהילים, שם על הפסוק הזה. אוקיי. אכן, שורש העניין גנוז הוא בדבריו של נחמיה, שאמר ביום ראש השנה הראשון לעלייה שנייה, אל תתאבלו ואל תבכו וגומר, ואל תעצבו כי חדוות השם היא מעוזכם. האוזן הקשבת תבחין מתוך הדברים האלה, כי אין מניעת הבכייה שוללת את נימוק הבכייה, אלא שמונעת היא את הבכייה למרות נימוקה, מפני שנמצא בכאן עניין המתנגד לבכייה, הדוחה את נימוק הבכייה, ומכריעה לאידך גיסה. מה הוא מתכוון לומר? אם יש בגמרא, לפחות בהקשר אחד או שני הקשרים, דיון בשאלה האם דבר מסוים שנדחה הוא דחוי או מותר. כן, נגיד, טומאה הותרה בציבור או דחויה בציבור. מחלוקת בגמרא. הכוונה, כן, בקורבנות ציבור אז טומאה לא מעכבת. טומאה מעכבת בקורבן, הקורבנות ציבור טומאה לא מעכבת. השאלה היא מה פירוש שגם בטומאה מביאים קורבן ציבור. הפירוש הוא שה... חובה להביא קורבן ציבור מתגברת על האיסור להביא קורבן בטומאה, זה נקרא דחויה, זאת אומרת היא דוחה את האיסור, או שזה הותרה, זאת אומרת העניין של הטומאה בכלל לא אוסר הבאת קורבן ציבור, אין פה משהו שמתנגד שאני מצליח להתגבר עליו, אלא הוא מופקע בהקשר הציבורי. אז גם במקרה הזה, כשנחמיה אומר להם אל תתאבלו ואל תבכו ואל תעצבו כי חדוות השם היא מעוזכם, פירוש הדבר הייתה שם איזושהי סיבה להתאבל, לבכות ולהיעצב. הוא לא שולל את הסיבה הזאת, הוא רק אומר בכל זאת אל תעשו את זה בגלל שחדוות השם היא מעוזכם. זאת אומרת יש משהו שדוחה את הסיבה של הבכייה, אבל לא שהוא אומר להם אין סיבה לבכות. כן, זה מה שהוא אומר, האוזן הרגישה כשקוראת את הפסוק הזה מבינה שמה שנאמר פה זה איזשהו עיקרון של דחייה ולא עיקרון של התרה. כן? זאת אומרת, הסיבה לבכות קיימת. הוא רק אומר, אתם צריכים להתגבר עליה ולא לעשות את זה, כי חדוות השם היא מעוזכם. הדחויה ולא הותרה. וגם המסע ומתן בדברי הפוסקים, בדין איסור התענית בראש השנה, נוטהו לכך. דאפילו לאח שיטה, כן, אפילו לאותה שיטה, דאסור להתענות בראש השנה משום דנקרא חג. איפה הוא נקרא חג? בפסוק בכסל ליום חגינו. כן, אז רואים שגם הוא נקרא חג, בדרך כלל זה המועדים הרגלים, כן, זה החג שמביאים קורבן חגיגה, אבל ראש השנה גם הוא נקרא חג כיוון שכתוב בכסל ליום חגינו. אז מכאן אומרים חכמים, אומרים הפוסקים, כיוון שהוא נקרא חג אז אסור להתענות בראש השנה. מכל מקום מובדל הוא משאר חגים, דבשאר חגים אסור להתענות עד חצות, ובראש השנה אין קפידה. בסדר? זאת אומרת אין קפידה למי שמתענה עד חצות. גם מי שאומר שאסור להתענות, עד חצות אתה יכול להתענות. בשאר החגים לא רק את כל החג אסור להתענות, אפילו עד חצות. בראש השנה אפילו מי שאומר שאסור להתענות, עד חצות הוא מתיר, רק אל תתענה יום שלם. זאת אומרת, יש משהו בסיבה להתענות בראש השנה שגם מי שאוסר את התענית מכיר בו. עוד פעם, זה בדיוק בהקבלה לפסוק בנחמיה, כן? האיסור להתענות בראש שנה הוא לא בגלל שאין סיבה להתענות, אלא בגלל שיש סיבה אחרת שדוחה את הסיבה של העינוי. ולכן משאירים איזשהו מקום, עד חצות אתה כן יכול להתענות. זה לא משהו שנאסר מעיקרו. וביותר מובלט הוא עניין זה בדין תענית חלום בראש השנה. דבישאר חגים צריך למיטב תענית לתעניתו. ובראש השנה אינו צריך, כן? בראש השנה אין תשלום. ברור הוא איפה שסגנון מניעת הבחייה בפסוק דנחמיה מיוחד הוא לראש השנה. כי מניעת בחייה בשאר חגים הייתה באה בתור שלילת עניין הבחייה כל עיקר. כן, בחג רגיל, מה שלא צריך לבכות בחג רגיל, זה בגלל שאין סיבה לבכות, אתה אמור להיות שמח, מה יש לבכות? אז פה זה היה צריך להיות הוטרה. בראש השנה, כן, מפני שהיא מבטלת את עבודת היום ומצוותו, כן, בחגים רגילים. באופן דנמצאנו למדים, דקרא דנחמיה, הפסוק של נחמיה, מתפרש הוא בדרך אף על פי. כלומר, אף על פי שהבחייה בראש השנה היא בחייה של עבודה, היא לא סותרת את עיקרה של העבודה של ראש השנה. יש בבחייה משהו שמתאים לעבודה של ראש השנה. מכל מקום אל תבכו ואל תעצבו. למרות שהסיבה בעצם קיימת. אז עד כאן זה דיוק בפסוק של נחמיה. ועכשיו הוא כמובן עיקרון שבא לידי ביטוי גם בהלכה, מבחינת התענית. אגב, ההלכה הזאת זה לא מקרה. ההלכה הזאת נלמדת מהפסוקים האלה של נחמיה. אל תבכו ואל תעצבו כי חדוות השם עם מעוזכם, גם על איכלו משמנים, שתו ממתקים, זאת אומרת, זה נלמד מהפסוק ההוא. אז מהפסוק ההוא נלמד שיש איזושהי חובה או איסור להתענות בראש השנה, או חובה לאכול, להתענג גם בראש השנה, למרות שעניינו של יום לכאורה שונה מאשר ברגלים הרגילים שבהם יש מצוות שמחה. ומהלך הדברים כך הוא. זהו לשונו של הרמב״ם בפרק ה' מהלכות תשובה. רשות לכל אדם נתונה, אם רוצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הרשות בידו כמובן הכוונה שהוא יכול, לא שיש לו רשות מהקדוש ברוך הוא. כן? הוא יכול, למרות שהוא ייתן את הדין על זה. על זה דיברנו בשנה שעברה, כשדיברתי על הבחירה, העובדה שהקדוש ברוך הוא מטיל עונש על עבירות ונותן שכר על מצוות, לא סותרת את חופש הבחירה, להפך היא זו שמכוננת אותו. זאת אומרת, אם לא היו משמעויות לעבירות ולמצוות, אז אין שום משמעות לבחירה, זה שוויץ. מי שזוכר את הדוגמה שליוותה אותנו לא מעט, בחירות שבהן אין על המשקל שום דבר, אז גם אם יש לך שתי אפשרויות, אין שום משמעות לזה שאתה בוחר באלף או בוחר בבית. רק בגלל שישנן איזשהן השלכות לבחירה באלף או בבית, לטוב או לרע, זה נותן את המשמעות לחופש הבחירה. אבל בלי זה, מה זה משנה? אם אתה סתם עושה הגרלה, אתה בוחר בין שני דברים שלא משנה במי מהם בחרת. אז כמובן כשכתוב פה שניתנה לנו רשות להטות את עצמנו לטוב ולרע, הכוונה שאנחנו יכולים לעשות את זה, לא שיש לנו רשות במובן הנורמטיבי. ודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה, שנאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים וכו'. שמח הרמב״ם את הדברים, כי כוח הבחירה הוא עיקר גדול ועמוד התורה והמצווה. ללשון הכתוב, נתתי לפניך את החיים. לכן, כיוון שכוח הבחירה הוא עיקר גדול ועמוד התורה והמצווה, אז לכן הרמב״ם סומך אותו ללשון הכתוב, נתתי לפניך את החיים. מה הכוונה? וכוונתו ברורה, דווקא משום, דכוח הבחירה משתייך הוא לכלליות העניין של תורה ומצוות, לא למצווה מסוימת. דווקא משום כך, באו בכתוב בלשון חיים, שהוא מושג כללי ומקיף ביותר. לא, הוא לא, כוח הבחירה לא נצמד למצווה מסוימת, אלא לחיים עצמם, זה היסוד של כל המצוות, כן? לכן זה נקשר למושג חיים ולא למושג מצווה. וכאן באמת מתעוררת קצת השאלה, אז למה הרמב״ם ממקם את הדיון שלו על הבחירה דווקא בהלכות תשובה, שזה לכאורה עיסוק במצווה מסוימת, מצוות התשובה. פרק ה' ו' מהלכות תשובה, זה דיון על הבחירה אצל הרמב״ם. ולמה לא בהלכות ברכת המזון, או בהלכות כיבוד אב ואם, אני יודע, בכל מקום אחר, למה דווקא בהלכות תשובה? גם על זה דיברתי פעם. אמרתי שתשובה קשורה בטבורה למושג בחירה יותר מאשר מצוות אחרות. בכל מצווה יש לנו את הבחירה, האם לקיים אותה או לא לקיים אותה. מצווה תעשה, מצווה לא תעשה. זה ברור. אבל בתשובה, המצווה היא לחזור להיות בוחר. זה המשמעות של התשובה. לא לבחור, לא רק לבחור בטוב. או לא רק, בטח לא בטוב ספציפי. של, עוד פעם, ברכת המזון, כיבוד אב ואם, שמירת שבת וכו'. אלא לחזור להיות בוחר. זה המשמעות המהותית של המושג תשובה. כי בדרך כלל כשאנחנו חוטאים, לפחות אנשים מאמינים, כשהם חוטאים, אז זה בדרך כלל כי הם ישעו באיזושהי צורה את הבחירה שלהם. הם בעצם נותנים לעצמם להיות מובלים. זה היצרים שלהם, אחרי הסביבה שלהם, לא משנה, כל אחד מה שמוביל אותו. ולכן חטא יש בו משהו של הימנעות מבחירה או השעיה של היכולת שלנו לבחור. ותשובה, שמטרתה כמובן למנוע את את החטאים, היא בעצם יסודה הוא בעצם לחזור ולהיות בוחר. לכן הדיון על הבחירה ממוקם דווקא בהלכות תשובה אצל הרמב״ם ולא בהלכה ספציפית אחרת. הלכות תשובה בכלל כשמסתכלים עליהם אז רואים שהם הלכות תשובה באופן כללי עוסקות בעצם באותם דברים יסודיים שהם לא מצוות ספציפיות. אפשר לראות הרמב״ם שם בהלכות תשובה הרי מדבר על אהבת השם, הוא מדבר על תלמוד תורה, הוא מדבר על האמונה בעולם הבא, על עבודה לשמה ועבודה שלא לשמה, עבודה מאהבה ומהירה. הזכרנו את הרמב״ם הזה בפרק י' בפעם הקודמת או לפני הקודמת. וכל הדברים האלה שם אפשר להראות באופן די סיסטמטי, אף אחד מהם, גם אלה מהם, שיש קובצי הלכות שעוסקים בהם, כמו הלכות תלמוד תורה, יש קובץ הלכות שעוסק בו. מה הרמב״ם נכנס לתלמוד תורה פתאום בהלכות תשובה? או אהבת השם, זה מופיע בהלכות יסודי התורה, בפרק ה' יש פירוט גדול של הלכות אהבת ויראת השם. מצוות קידוש השם נובעת מהדברים האלה. אז מה זה נכנס פתאום בהלכות תשובה? כי בהלכות תשובה הוא לא מדבר על הלכות אהבת השם או הלכות תלמוד תורה. הוא מדבר על אהבת השם ותלמוד תורה כיסודות של כל עבודת השם. לא כמצווה ספציפית, ויש הבדלים. למשל, אהבת השם זה יכולה להיות איזושהי מצווה שאני מקיים אותה לידי זה שאני אוהב את השם. לא יודע, מקדיש רגע למדיטציה של אהבת השם כל יום, משהו כזה. כמו שהחינוך כותב שזאת מצווה תמידית. אבל אהבת השם כבסיס לעבודת השם זה משהו שאמור ללוות כל מצווה ומצווה על ידה. זה צריך להיעשות מתוך אהבת השם, העבודה מאהבה. עבודה מאהבה אין פירושו לצאת ידי חובת מצוות אהבת השם. זה אופן שבו עובדים את השם באופן כללי. לא בשביל לצאת ידי חובת מצוות אהבת השם. מצוות אהבת השם זה אחת מתרי"ג מצוות. אבל אהבת השם לא כמצווה, אלא כיסוד בעבודה, זה איזשהו שורש של כל התורה. ולכן הדיון של הרמב״ם באהבת השם הוא בעבודה מאהבה, לא באהבת השם. בעבודה מאהבה הוא מנותק מהדיון באהבת השם שהוא בלכות יסודי התורה. עבודה מאהבה זה בלכות תשובה. כי הלכות תשובה זה בעצם הלכות עבודת השם. זאת אומרת, זה אפשר לראות באופן מאוד ברור אצל הרמב״ם. זאת אומרת, ולכן גם הדיון בבחירה ממוקם שם. אבל זה...
שלא הבנתי מה שאמרת קודם, איך, אני לא מבין איך התשובה היא חזרה אל הבחירה שבעצם זה רק בחירה בטוב. כמו שאתה אומר, כל בחירה בירה היא לעולם לא בחירה.
לא, לא אמרתי שהיא לעולם. אמרתי שכשבן אדם שיש לו ערכים נכונים פועל בניגוד להם, שאלת חולשת הרצון, דיברנו על זה בשנה שעברה, איך זה ייתכן, יש פה איזו בעיה פילוסופית, פסיכולוגית לא פשוטה. בן אדם שמאמין במשהו, איך הוא לא עושה את מה שהוא מאמין בו? זאת אומרת, אם אתה חושב שצריך לעבוד את השם, אז איך נכשלת? אם נכשלת, כנראה זה מה שרצית, כי אם לא רצית למה עשית את זה, כי דיברנו על בעיית חולשת הרצון. בדרך כלל, התחושה של הכישלון, זה מה שקרה, מה זה חולשת הרצון? הייתי חלש, נכשלתי, הרצון שלי לא היה מספיק חזק. רציתי את הדבר הנכון, רק לא מספיק חזק. לא עמדתי בפני הלחצים, נכשלתי. מה זה אומר בעצם? שלא הייתי מספיק בוחר. זאת אומרת, שלא... רציתי מספיק חזק את מה שהחלטתי עליו. אז כוח הבחירה אצלי, או היכולת, או העוצמה שהזנתי לתוך הבחירה, הייתה עוצמה חלשה. ומה שהתשובה אמורה לעשות, זה לדאוג לזה שלא ניכשל. כי אם התשובה הייתה צריכה לדאוג לזה שאנחנו נבחר בערכים אחרים, זה בדרך כלל לא מושג התשובה שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, זה נקודה מאוד חשובה, אולי רק נשפט עליה. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על בעלי תשובה, במינוח הרגיל, מדובר באנשים שחוזרים בתשובה מבחינת תפיסת עולם. זאת אומרת, אנשים שחשבו שלא האמינו בקדוש ברוך הוא בעבודתו, במחויבות להלכה ולתורה, והם חוזרים בתשובה ועכשיו כן מאמינים. זה חזרה בתשובה מסוג מסוים. זה אימוץ של מערכת ערכים שקודם לא האמנתי בה ועכשיו כן. החזרה בתשובה שאנשים שכן מאמינים בדרך לנזקקים לה, היא חזרה שונה. זה אנשים שידעו שהם לא בסדר, גם כשהם עשו את המעשה הם ידעו שהם לא בסדר, אבל הם נכשלו בכל זאת. אז החזרה בתשובה הזאת היא לא חזרה בתשובה שעניינה לאמץ מערכת ערכים שונה, לתקן את מערכת הערכים שלי כי היא הייתה פגומה, אלא לחזור לאותה מערכת ערכים שמאז ומעולם ליוותה אותי. רק לא הצלחתי לממש אותה, הייתי חלש מדי, לא הייתי מספיק בוחר, הייתי קצת מובל. התשובה פה זה לא אימות של מערכת ערכים, אלא זה חזרה לאותה מערכת ערכים שליוותה אותי כבר קודם. רק להיות בוחר, להיות זה ששליט על מה שהוא עושה, וללכת על פי מערכת ערכים שבה אני בוחר, ולא לתת לנסיבות או ליצרים או כן, למה שלא יהיה, להוביל אותי. אז אני מדבר כמובן על התשובה הזאת, על התשובה של הדתיים, לא על התשובה של החילונים. התשובה של הדתיים זה לא תשובה של לאמץ תפיסת עולם שונה, אלא לחזור להיות בוחר.
כמו שאתה אומר לבחירה של דתיים, זאת אומרת, אין דבר כזה בעצם לבחור ברע. זה המשמעות של דברים שאתה אומר. בעצם חולשת הרצון אומרת שאין שם. אז אדם
דתי,
אדם שפועל במסגרת מערכת ערכים מסוימת ונכשל, הוא לא בוחר?
הוא בוחר, הוא בוחר שלא לבחור. הוא בוחר להיות מובל ולא להיות מוביל את עצמו.
זאת אומרת שהבחירה שלו בעצם נגמרה ברגע שהוא בחר במערכת ערכים מסוימת.
נכון. לא, היא לא נגמרה. מכאן והלאה, עכשיו מה שמוטל עליו זה רק המימוש. זאת אומרת, להיות מספיק חזק כדי לממש את אותה מערכת ערכים שעליה הוא החליט. רוב האנשים, מהחוויה של כל אחד, שיבדוק את עצמו. רוב האנשים כשהם חולים, זה לא בגלל שהם פתאום ימצאו לרגע איזה מערכת ערכים שונה. יש מודעות לזה שאנחנו לא בסדר, נפלנו.
אבל הבחירה שלא לפעול על פי מערכת הערכים שלך היא גם בחירה.
לכן אני אומר, זה בחירה לבחור. זאת אומרת, זה לא בחירה במערכת הערכים שונה. זה בחירה לא ללכת אחרי מה שאני החלטתי, אלא לתת למציאות או ליצרים להוביל אותי. זה מה שאני קורא בחירה שלא לבחור. דיברתי על זה בשנה שעברה די בעריכות, על הבעיה של חולשת הרצון. זה בעיה מאוד טריקית ברמה הפילוסופית, הפסיכולוגית, ואפילו התשובה שנתתי, לא, אני לא חושב שהיא לגמרי מלאה.
יש עוד
מצוות,
כמו
אהבת
השם או
תשובה
שהן כלליות
ובמהות
של
אהבת
השם, שלא
מופיעות
בהלכות תשובה אצל הרמב״ם?
מצווה להאמין, למשל, נדמה לי
שלא
מופיעה שם.
זה לא מופיע?
לא. זה אחת המצוות. קודם כל, היא אחת מהמצוות אצל הרמב״ם, זה אחת מהמצוות עשה א'. הוא לא שם את זה שם.
ואת עולם הבא כן.
עולם הבא כן.
כי זה גם במהות.
וגם תלמוד תורה כן. למרות שיש הלכות תלמוד תורה.
למה להאמין לא?
מה?
למה להאמין בשם לא? זה גם לדמונות.
יכול להיות שזה מידה יסודי, זאת אומרת, אתה לא יכול לשוב לאמונה, אם אתה לא מאמין אז אין עם מי לדבר. כל הרעיון של השיבה זה בעצם אל מישהו שבבסיס, כמו שאמרתי קודם, זאת אומרת, בעצם יש לו, הוא שב, הוא לא פותח דרך חדשה, הוא שב למשהו שכבר קיים אצלו. אז מצוות תשובה יכול להיות, זה הצעה, אני לא יודע, אבל יכול להיות ש... זה כבר מעבר לשאלה, דווקא מעניין על רקע מה שאמרתי קודם, שבעלי תשובה במובן מה שאנחנו רגילים לדבר עליו, דווקא זה לא מופיע בהלכות תשובה. הלכות תשובה לא עוסקות בזה. בזה עוסקים בהלכות יסודי התורה. הלכות יסודי התורה אומרים במעלה האמין, אז מי שלא מאמין, אם הוא ישתכנע, אז הלכות יסודי התורה. תשובה זה למישהו ש... גם, אגב, גם מבחינת המיקום. הלכות תשובה מסיימות את ספר המדע. הלכות יסודי התורה פותחות אותו. זאת אומרת, מי שעבר את הלכות יסודי התורה, מה שנשאר לו עכשיו זה רק לשוב. אם הוא לא עומד במה שהוא החליט בהלכות יסודי התורה, אז צריך לשוב.
עכשיו הרב, שאלה שעושים תשובה, זאת אומרת, שלא האמינו ועכשיו מאמינים, הם לא באמת עושים תשובה, הם חדשים פה.
נכון.
הם לא חוזרים
לשום מקום שהם היו פה. נכון.
זה
כמו להגיד גוי, זה כמו גוי שהתגייר.
תסתכלו אצל חז"ל ואצל הראשונים, מה נקרא בעל תשובה? בעל תשובה בדרך כלל זה מישהו שחטא בתוך המערכת. דוד המלך, מקים מולה של תשובה, קין, הם כל מה, הם חזרו בתשובה במה שהם גילו את הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו אף אחד לא מתייחס אליו כבעל תשובה. אברהם אבינו הוא האיש שהוא בעל תשובה בשפה של היום. שהוא שואל מי זה, יש מנהיג לבירה, מגיע למסקנה שיש אלוקים, מתחיל לעבוד אותו, מקבץ את כל מיני התלמידים שלו, הנפש אשר עשו בחרן וכדומה, הוא בכלל לא בעל תשובה, אני לא מכיר מקור בחז"ל, שתייחס לאברהם אבינו כבעל תשובה. בעל תשובה זה דוד המלך, בעל תשובה זה קין, יש בעלי תשובה שונים שהם כולם מתוך המערכת, היה ברור להם מה נכון, הם נכשלו, נפלו וחזרו. זה נקרא בעל תשובה, והלכות תשובה עוסקות בתשובה הזאת.
גם בתשובה שהיה דתי ואמין, אחר כך הפסיק להאמין ושוב חזר להאמין, אז הוא ממש...
אז השאלה מה היה הסטטוס באמצע, האם הוא באמת איבד את זה, או שהוא רק... היצרים כבר השתלטו על כל ההתנהלות שלו, לא רק מקומית. בסדר, אני אומר אותו. זאת לא קביעה נורמטיבית, זאת קביעה סמנטית, מה שאני אומר עכשיו. עכשיו, מה נקרא בעל תשובה אצל חז"ל? אני לא טוען מי יותר טוב ממי ומי פחות טוב ממי, זה לא הדיון שלי כאן. ברמה הסמנטית, זה הבעל תשובה שעליו חז"ל מדברים, זה הבעל תשובה שבו עוסקות הלכות תשובה. בסדר? טוב, זה הכל סוגריים, בואו נחזור אל רבי יצחק קוטנר.
פסקדל.
כן. אז הוא מביא את לשון הרמב״ם לגבי ה... הבחירה, הוא אומר שכוח הבחירה נקשר לחיים. למה? כי זה לא קשור למצווה מסוימת כזו או אחרת, זה קשור לכלליות עבודת השם, ועל זה שמתי בסוגריים, אז למה זה מופיע דווקא בהלכות תשובה ברמב״ם? שזה לכאורה הלכות ספציפיות, ואמרתי שזה לא הלכות ספציפיות. והנה יודעים אנו, כי שתיים הן המידות המשמשות שורשים לעבודת השם בכלל, אהבה ויראה. וכן, בוודאי שיש לנו להתעורר, על כי בלשונם של חכמים באו העיקר הגדול של כוח הבחירה דווקא בקשר עם מידת היראה. זאת למה חכמים קושרים את הבחירה דווקא עם יראה? איפה? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? זה באמת המשפט שמתאר את היכולת שלנו לבחור, נכון? הכל בידי שמיים חוץ מדברים שנוגעים ליראת שמיים, שזה בידינו, זה אנחנו תלוי בנו, אנחנו מחליטים. כל שאר הדברים זה בידי שמיים או בידי חוקי הטבע, לא חשוב איך שנקרא לזה, אבל זה לא בידינו. זה משהו שהעולם מתנהל כמו שהוא מתנהל, בלי תלות בנו. אז רואים שחכמים, כשהם באים לתאר את היכולת שלנו לבחור, קושרים את זה ליראת, דווקא ליראה, ליראת שמיים, ולא לאהבה או לעבודת השם בכלל. אז הוא אומר, אומנם זה ברור, כי אין המדובר בכאן, על אודות יראת שמיים בתור מצווה פרטית. זה ממש מה שאמרתי קודם, כי בוודאי אין מקום להוציא מצווה אחת מן תרי"ג המצוות וליחסה לכוח הבחירה בפרטיות. מצוות יראת השם היא אחת מן תרי"ג מצוות. עכשיו הוא אומר, לא סביר שחכמים קושרים, דיברנו, זה המשך של מה שאמר קודם. אם אנחנו מתייחסים ליראת שמיים, פשוט בתור מצוות יראת השם, אחת מן תרי"ג המצוות, לא ייתכן שלזה חז"ל קושרים את הבחירה, כי כמו שהוא אמר קודם, בבחירה שורה לחיים, לאיזשהו עיקרון שהוא יסוד עבודת השם, לא למצווה מסוימת כזו או אחרת. מה זה אומר? זה אומר שכמו שאמרתי קודם באהבת השם בדברי הרמב״ם בהלכות תשובה, אותו דבר גם על היראה. גם ביראה יש מצוות יראת שמיים, מצוות יראת השם, כמו שיש מצוות אהבת השם. זאת אחת מדרג מצוות, צריך לצאת ידי חובה, יש דרך איך עושים אותה. יש את אהבת השם ואת יראת השם כבסיס לכל עבודת השם. זה כוחות בנפש, זה לא מצוות ספציפיות כאלה או אחרות, ועל זה מתייחס כוח הבחירה. אבל עדיין, גם מבין הכוחות הכלליים האלה, היה מקום לייחס את כוח הבחירה ליראת שמיים ולאהבת שמיים, או לאהבת השם. למה חז"ל מייחסים את זה דווקא ליראת שמיים?
אלא שהקו... זה באופן אוטומטי.
מה?
אחרי שהוא בוחר ליראה את השם, ואז באופן אוטומטי כבר לא אוהב. למה?
זאת אומרת שתמיד אהבה בנויה על יראה? כן, אני לא בטוח שזה
נכון. לא אמרתי ככה, אמרתי שאם יש יראה, תהיה אהבה.
ואם יש אהבה, אז גם יש אהבה.
נכון.
אז שיבחר באהבה, אבל אז למה...
אתה קשה.
טוב, לא יודע. אלא שהכוונה היא בכאן ליראת שמיים בתור מידה בנפש, לא בתור אחת המצוות, כן, של יראת השם. המשמשת שורש לעבודת השם בכלל. ועדיין, זה בדיוק כמו שאמרתי קודם, שבעצם זה המושג תשובה. יראת שמיים, אהבת השם, תשובה. כל הדברים האלה בעצם אין עניינם מצווה מסוים כזו או אחרת בתרי"ג. כל מה שמופיע בהלכות תשובה לרמב״ם מדובר על כוחות יסודיים בנפש, לא על מצווה כזו או אחרת. ועדיין התמיהה בעינה עומדת, הלא כשם שמצינו עובד מיראה, כך מצינו עובד מאהבה. מה הוא מתכוון? מה שאמרתי קודם, שגם באהבת השם יש את אותה הבחנה, יש מצוות אהבת השם, זה אחת מתרי"ג מצוות, ויש את אהבת השם כמידה בנפש, כיסוד של עבודת השם, צורה של עבודת השם. אז גם אם אנחנו רוצים לייחס את הבחירה לתשתית הזאת של עבודת השם ולא למצווה מסוימת, עדיין היינו יכולים לעשות את זה באהבת השם וביראת השם. ולכן התמיהה עדיין לא נפתרה. למה חז"ל בוחרים לייחס את זה דווקא ליראת השם? מהו איפה הקשר המיוחד בין כוח הבחירה ובין מידת היראה דווקא? אחת הנקודות הנפלאות הגנוזות בלשון חכמים בכאן, היא כי אמנם נמצא הוא עניין מיוחד ביחס כוח הבחירה למידת היראה, שלא נמצא דוגמתו ביחס כוח הבחירה למידת האהבה. כוח הבחירה מופיע גם ביחס למידת האהבה, כמו במידת היראה. אבל חז"ל בכל זאת דורשים או קושרים אותו למידת היראה. למה? כי על כן הבדל גדול יש בין הרצון המתפרנס מן האהבה ובין הרצון המתפרנס מן היראה. כן, אנחנו רוצים משהו, יש שתי דרכים לרצות אותו. יש לרצות אותו מתוך אהבה ולרצות אותו מתוך יראה. מה שקוראים באופן, במילים שלנו, מקל וגזר. בסדר? גזר זה האופן לעורר רצון באופן של אהבה, ומקל זה לא, גם כן מעורר רצון. כן? קופים אותו עד שאומר רוצה אני, זה גם מעורר רצון. גם כל מיני סוגי כפייה, גם בחינוך. יש לפעמים חינוך באופן של לגרום לילד לאהוב משהו, או לרצות לעשות אותו, ויש לפעמים להביא אותו לעשות אותו באופן של יראה. אגב, גם בתוך האהבה עצמה אפשר לעשות פה ממש פרקטל. זאת אומרת, בתוך האהבה עצמה אפשר היה לחלק, למשל, בין אהבה לתאווה. מה ההבדל בין אהבה לתאווה? זאת אומרת, תאווה זה איזשהו רצון למשוך את הדבר אליי. אהבה זה איזשהו צורך לתרום לדבר ההוא. זאת אומרת, לפעול למען הדבר ההוא. זה ההבדל בין אהבה לבין תאווה, למרות ששני הדברים האלה הרבה פעמים נקשרים אחד לשני. נדמה לי שפעם דיברתי על זה.
זה היה גואב דגים.
כן, בדיוק. זה היה גואב דגים, או כן, והיא בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה, על יעקב הרי העבור אותה ידוע. בדרך כלל אנחנו רגילים שאם מישהו אוהב מישהי, אז אם הוא צריך לחכות יום, זה נראה לו כמו שנים. ואצל יעקב זה הלך הפוך. והיא בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה, הוא עבד 14 שנה, וזה כלום, זה היה בשבילו כמה ימים כי הוא נורא אהב אותה. הפוך, אם הוא אוהב אותה, זה היה צריך להיות מבחינתו נצח. אז הם אומרים, אני לא זוכר כבר, שמעתי את זה בשם כמה יהודים, שהוא אהב אותה, את עצמו.
זה הרב עוטר,
אה? אה, כן? איפה?
באחד המאמרים, הוא מביא את זה,
אני לא זוכר. אה, כן, לא יודע. בכל אופן, בדרך כלל, למה כל יום נראה בינינו נצח? כי אנחנו רוצים את זה בשבילנו, אנחנו רוצים להשתלט על הדבר. ואנחנו לא יכולים לחכות עד שהוא יהיה שלנו. אז אם אנחנו רוצים לחכות יום, זה נראה לנו נצח. אבל אם אנחנו עובדים בשבילו, לא בשבילנו. אנחנו אוהבים אותו, זה לא תאווה, זה אהבה. שם אומרים, אומרת התורה, והיא בעיניו כי ימים אחדים מאהבתו אותה. ציר הזמן מתרחב במקום להתכווץ, כן? זה תורת היחסות. אז גם בתוך האהבה בעצם יכולים להיות שני כיוונים כאלה שדומים קצת להבחנה בין אהבה ליראה. טוב. אחת הנקודות הנפלאות הגנוזות בלשון חכמים בכאן היא כי אומנם נמצא הוא עניין מיוחד ביחס כוח הבחירה למידת היראה, שלא נמצא דוגמתו ביחס כוח הבחירה למידת האהבה. כי על כן הבדל גדול ישנו בין הרצון המתפרנס מן האהבה ובין הרצון המתפרנס מן היראה. וכאשר האדם נמשך אחרי איזה עניין מתוך אהבה, הרי מספיק לו להרצון של אהבה זו אם תינתן לו האפשרות להסביע את התשוקה של האהבה. ואילו כשהאדם נמצא בפחד תמידי מחמת סכנה העורבת לו, לא תהה קורת רוחו שלמה אם תינתן לו רק האפשרות להינצל מן הסכנה, אלא שיש בו ברצון של הפחד חתירה עצומה לעקירת אפשרות הסכנה מעיקרה. זאת אומרת, נגיד, אם אני חושש ממשהו, לא מספיק שאני אנצל מהסכנה, כי הפחד תמיד נשאר אם המשהו הוא עדיין קיים. אז אני רוצה לעקור את הסיבה של הפחד. זאת אומרת, אני לא מספיק לי שאני אנצל מהגורם הזה, אני רוצה שהגורם ההוא ייעלם, ייכחד. לעומת זאת, באהבה, כל מה שאני רוצה זה להגיע אל הדבר האהוב, אין פה איזושהי מטרה מעבר למה שנוגע אני לא רוצה להכחיד את את הדבר עצמו. ומפני זה, כשכוח הבחירה מזדקק הוא למידת העבודה מהירה, הוא יוצר סתירה בגוף המהלך של עבודה זו. יש פה לא סתירה, אלא כפל או מתח, הייתי קורא לזה יותר מאשר סתירה. שעלו הרצון של מידת יראת חטא חותר הוא לקראת עקירת אפשרות הסכנה. ולעמיתו של דבר תמונה היא בכל יראת חטא שאיפה לביטול מציאותו של חטא. כן, יראת החטא, יראה זה פחד, זה לא רק הרצון להינצל מהחטא, אלא לעקור את האפשרות לכך שאני אחטא. כמו הפחד, מה שהוא אמר קודם. בסדר? יש פה משהו יותר עמוק. אבל הרי ביטול מציאותו של החטא הוא גם ביטול של כוח הבחירה. אם באמת הייתי יכול להכחיד לא את החטא, אלא את האפשרות לחטוא, היה פה משהו שמפיל את העולם דרגה. כיוון שאז היה יוצא שלא הייתי חוטא לא מכוח בחירה, לא לחתור. אלא כי אין אופציה כזאת. זה נכחד, אין דבר כזה. אז יש פה משהו מיוחד ביראה הזאת, שאומרת, אני אמנם רוצה לא לחתור, אני חושש מהחטא, אבל בו בזמן אני לא רוצה שהחטא, אפשרות לחתור, תיכחד. אני רוצה להשאיר את זה כך, שזה עדיין יעשה מתוך בחירה, ולא...
את הבחירה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לעשות את הטוב.
לא, אז הוא אומר, טענתו היא שאנחנו גם צריכים לרצות, כי הרי זאת המשמעות של תשובה שאמרתי קודם, התשובה היא לא רק לרצות לעשות טוב. למשל, אני אתן לך דוגמה, גם על זה דיברנו בשנה שעברה, אני מציע לך כדור פסיכיאטרי, בסדר? שיגרום לך לא לחתור. לעשות רק טוב, יסדר לך את כל המערכת העצבית, באופן שלא לא יהיה לך יצר הרע. רצון לחתור. אתה רוצה לקחת אותו? יש עניין לקחת אותו? זה טוב לקחת אותו? אני מפקפק בזה. למה? אם המטרה שלנו הייתה רק תוצאתית, זאת אומרת לעשות טוב ולהימנע מרע, דרך מצוינת, זה הכי טוב שיש. אבל הטענה פה, זה מה שאני חושב, זה מה שהוא טוען, המטרה שלנו זה לא לעשות את הטוב. המטרה שלנו זה לבחור בטוב. זאת אומרת, מי שיתכנת, דיברנו קודם על שתי צורות לחנך, מי שיצליח לתכנת את הילד שלו, להפנית את הילד שלו, באופן שהוא יעשה טוב, או את עצמו, באופן שהוא יעשה טוב, ולא תהיה לו את האופציה בכלל לעשות רע, זאת לא הצלחה חינוכית.
אז למה תמיד מדברים על החטא של האדם הראשון? לפי מה שאתה אומר, אז הוא דווקא רומם אותנו, קידם אותנו.
למה?
עשה עולם יותר טוב, כי מקודם לא הייתה בחירה.
לא, טוב, השאלה אם לא הייתה בחירה או שהבחירה הייתה תיאורטית, השאלה היא, פשוט צריך להיכנס למה זה חטא אדם הראשון. אבל אם הוא חטא, אז אני...
הוא מוריד את העולם, אם אנחנו מוציאים.
הוא מוריד את העולם כי הוא חטא, לא כי הייתה לו אפשרות לחטוא. אפשרות לחטוא הייתה לו קודם, אחרת איך הוא חטא אם לא הייתה לו אפשרות. האפשרות לחטוא הייתה לו קודם. אז הוא לא חידש את אפשרות לחטוא, הוא חידש את החטא, את ההתממשות של האפשרות הזאת. ההתממשות היא ודאי רעה. הפחד מהחטא הוא בדיוק זה, המתח הזה בין אני לא רוצה שלא תהיה לי אפשרות לחתור. אני רוצה שתהיה לי בחירה. אני לא רוצה לחתור. אתה לא רוצה שהאפשרות הזאת תתממש. לכן זה המתח הזה שהוא מדבר עליו פה, שיראת החטא היא יראה מאוד זהירה. צריך להיזהר לא לשפוך את התינוק עם המים. שמרוב פחד מהחטא אתה תנטרל את האפשרות לחתור. אגב, זה דבר שיש לו המון השלכות. זאת אומרת, בעבודת השם יש... כאלה שמעדיפים לבנות עולם חינוכי, רוחני, כזה, שלא מעמיד אנשים בפני סכנות. במידות שונות, כולנו רוצים את זה ברמה כזו או אחרת, אבל השאלה היא עד כמה, זה שאלה של מינונים. אבל ברמה העקרונית צריך לדעת שדבר כזה הוא בעייתי. בעייתי למרות שלכאורה הוא מוביל אותנו לסיכוי פחות לחתור. אם אתה חושף את עצמך, או את הילד, או את התלמיד, לא משנה, לפחות אפשרויות, אז כמובן, פחות סיכויים שהוא יבחר בהם. השאלה אם בגלל זה ראוי לא לחשוף אותו, שנייה אחת, ראוי לא לחשוף אותו, לא לתת לו בכלל את האפשרות הפוטנציאלית לבחור באופן, בכיוונים שאני לא הייתי רוצה שהוא יבחר, או שלא. המטרה שלי זה להפך, שהוא יעשה את זה מתוך בחירה, כאשר כמובן הדבר הזה כרוך בסיכון. אין no free lunch, כמו שאמרו רבותינו. בסדר? זאת אומרת, אם אתה חושף בפניו אפשרויות כאלה, הסיכוי לזה שהוא יממש אותן הוא יותר גדול, אין מה לעשות. אז אתה יכול לסגור אותו, ואתה יכול לחשוף ולנסות לחנך אותו. לחנך זה לא לתכנת. לחנך הכוונה לשכנע אותו, להביא אותו למצב שהוא יבין שאלה לא אפשרויות טובות. כשהמחיר הוא שיכול להיות שהוא לא יבין את זה, או שאולי אני לא מבין, אולי הוא צודק, אני לא יודע. אבל הסכנה הזאת היא סכנה שאנשים נורא מפחדים ממנה. וצריך, והם לא כל כך מפחדים מהצד השני, למרות שגם הוא סכנה, כמו שאומר רבי יצחק קוטנר כאן. הסכנה שהבן אדם יעשה את זה בתור רובוט מתוכנת, לא בגלל שהוא בחר בזה. פה הוא מפסיד משהו גם, זה גם מפסד. זה לא, אין פה דרך בטוחה ודרך לא בטוחה. גם הדרך הבטוחה יש בסוג של הפסד. בחירה?
הוא בחר ללכת למדבר, הוא בחר, אבל לזה יש מחירים, וכדי שהוא לא יבחר אחר כך. אבל זה דבר כמו שאדם מקורא בחר להיות דתי. באותו רגע, הבחירות שלנו כבר אחרות.
בחירות, אבל יש עדיין...
הוא מפסיד, זאת אומרת, אם הוא היה משאיר את עצמו יום-יום, כמו שאתה אומר, בוחר, אם הוא מאמין או לא, גם כבר נמצא...
יום-יום הוא בוחר, מה זאת אומרת? יום-יום הוא בוחר.
לא, אני באמת, האדם הדתי, לכאורה, יום-יום
בוחר. מה זה לא יום-יום בוחר? עקרונית, כן. תראה, זה חלון הבחירה של הרב דסלר. זאת אומרת, יש דברים שכבר מתחת לחלון. בסדר, ככה אנחנו בנויים. וגם הבחירה לקחת כדור בשביל לא לחטוא, היא גם סוג של בחירה, אז למה לא לקחת אותו? אני חושב שאם היית שואלת גם פוסקים אפילו, הם היו אומרים לך לא לקחת את הכדור הזה. בחירה להאמין היא לא בחירה, אני החלטתי שאני מאמין, מה זה בחירה? כן בחירה, אבל אני מאמין, מה זאת אומרת? מה את רוצה שאני כל בוקר אשכנע את עצמי שאני לא מאמין? אבל אני כן מאמין, מה לעשות?
לא, לכאורה אתה מקטין את
ה... אני גם מקטין, אני באמת מאמין. אז אני מקטין, מה לעשות? אבל אני מאמין, מה אני אעשה? אבל גם את זה אני מאמין שזה נכון, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אשכנע את עצמי שזה לא נכון?
אתה עולה רמה.
בסדר, זה מה אמרתי, החלון.
ולהגיד, רגע, לנהל היום רוח דתי או לא?
אין בעיה, את יכולה להגיד מה שאת רוצה, אבל את חושבת כבר, יש לכם דעה פה.
לא, כי זה אותו סוג של...
לא, אני לא מסכים.
אני אומרת שהבחירה במדבר היא לא בחירה פחות מושכלת ו... וטובה?
אני לא, עוד פעם, אני לא נכנס כרגע לשאלה של מה מושכל וטוב יותר או פחות, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, יש דברים שהם לא בידינו. אם אני חושב שאני מאמין בקדוש ברוך הוא, ואני חושב שיש מחויבות לקיים את מצוותיו, אז זה מה שאני חושב. מה את רוצה, שכל בוקר אני אעשה מדיטציה, אשכיח את זה מעצמי, ואז אחליט עוד פעם על העניין הזה? זה סתם, זה לא רציני. אני שם, מה אני אעשה? עכשיו, הרב דסלר אומר, ככל שאתה פותר את הבעיות הבסיסיות, אתה עדיין נמצא בבעיות הקצת יותר גבוהות. זה החלון שהוא מתאר שם. ונכון, המאבק לא נגמר אף פעם, וזה בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא דואג לנו שכנראה העסק הזה לא נגמר. גם אם אנחנו לא כל בוקר מתחילים ממש מההתחלה. אבל עדיין, יש פה בכל זאת איזושהי התייחסות שכן יש לה השלכה לחיים. כי יש דברים שיכולנו להחליט לסגור אותם בפנינו, בגלל שיש בצדם סכנה, בעיקר דברים כאלה שיש בצדם גם תועלת. עליהם אני עוד יותר מדבר, כי דברים שאין בצדם תועלת, לסגור אותם בפנינו, יכול להיות באמת שזו החלטה יותר קלה. אבל יש דברים, יש קבוצות ואנשים, כל אחד.
יש גם תועלת מסוג, נניח, תאווה לצורך
העניין,
מסוג דברים שהם...
לא, תועלת, אבל אני התכוונתי לתועלת במובן של ה... כן, במובן החיובי.
נכון, אני אומרת אבל בבד בבד, יש גם את אותם הפסדים שמפסידים.
ברור, אמרתי, זו תועלת שבאה עם הפסד, ועכשיו אתה צריך לראות מה אתה לוקח.
הכדור הזה של ה... הוא גם כן לא מונע ממני בחירה, כי אני עובר לרמות העליונות יותר.
הכדור, אמרתי, הכדור שאני דיברתי עליו זה כדור שאומר... כן. זה גם לא חשוב. כי אפילו אם הכדור העלה אותך לרמה אחרת, אז הכדור העלה אותך לשם. אז מה זה משנה? אז את הקטע ההוא, הכדור חיסל סופי. עכשיו, הקטע ההוא נשאר, כי בו הוא עוד לא מטפל. זה לא... תקח עוד כדור, רק שבינוך שאתה. אני צריך לקחת כדורים... אני צריך בשלב ההוא, תיקח את הכדור המתאים לו, וכן הלאה. בוטסטראפ כזה. טוב. ומכיוון שבשעה שהבחירה מתבטלת, אין שום מקום לעבודה, הלא נמצא כי מהלך העבודה של יראת חטא הוא מהלך הסותר את עצמו מיני ובי. והתשוקה להיות עבד השם כוללת בתוכה את הרצון בקיומה של הבחירה. וממילא היא מחייבת את מציאותו של החטא, או לפחות את אפשרותו של החטא, לא בכך את התממשותו, כן? ואילו התשוקה של יראת החטא שואפת היא לסילוק מציאותו של החטא. אף על פי שנמצאים אלוקים בין יראת שמיים ויראת חטא, מכל מקום אין הם נוגעים לענייננו. ועל כן, לשם בהירות העניין שאנו עוסקים בו, אנו מדברים על יראת חטא במקום יראת שמיים. כן, זה רק הערה, הוא מערבב פה את יראת חטא עם יראת שמיים, אבל זה לא משנה עניינו כרגע. באופן, בצירוף זה של עבודה ויראת חטא, אין פירושו אלא כך, תשוקה עזה ועצומה לקיומו של החטא, בכדי שיהיה אפשר להשתוקק לביטולו. אני כל הזמן צריך להיזהר לא לשפוך את התינוק עם המים. אני משתוקק מאוד להיות בסיטואציה שבה הדברים בכל זאת יהיו תלויים בי. אני גם משתוקק לבחור נכון, צריך להשתוקק, אבל לבחור נכון, לא לעשות נכון. זה לא, זה תשוקה אחרת. אמנם כל מי שתואם בסתירה זו טעם של קושייה או פרחה, מי שחושב שזאת באמת סתירה, זאת אומרת זה משהו שלא נכון, שאי אפשר לחיות איתו, סימנו לו כי לא פגע ולא נגע בעבודת השם של הלכות דעות וחובות הלבבות. לאמיתו של דבר, סתירה זו היא המפרנסת את תנועת הנפש בעבודה זו של יראת חטא. זוהי אחת הבחינות בהסברת עניין הרצוב השוב בעבודה שלנו. כן, יש דברים שיש לנו תנועות נפשיות מנוגדות, אבל אנחנו לא אמורים לשאוף לזה שאחת תתגבר על השנייה. אנחנו אמורים לשאוף לזה ששתיהן תהיינה אצלנו ביחד. הרצון והשאוף, בדיוק המתח הזה ביחד. וזו נקודה מאוד חשובה. יש הרבה אנשים, פרקטיקה, בפרקטיקה יש הרבה אנשים שלא שואפים לזה. הם שואפים לרצון בלי השאוף. זאת אומרת, לחתוך לגמרי את האלמנט הזה של הרצון לחתוך. נגיד, נזירות זה סוג מסוים שהוא לא כל כך מקובל בחשיבה, נזירות במובן הנוצרי, אני מתכוון, לא כל כך מקובל בחשיבה היהודית, נדמה לי בגלל זה.
צדיק של בעל התניא.
מה? הצדיק של בעל התניא הוא באמת לא, הוא באמת לא מטרה. הוא תיאור של טיפוס, הוא לא מטרה. אין מטרה להיות צדיק. יש מטרה להיות בינוני מושלם. הוא מתאר את זה כתמונה דטרמיניסטית. יש כאלה שהם צדיקים ויש כאלה שהם בינוניים. והבינוני זה מישהו שעובד עד הסוף ולא חוטא. זה, אני לא חושב שהוא, נדמה לי, אני לא מספיק מבין בטניה, אבל הוא לא מציב שם לדעתי כמטרה לבינוני להפוך להיות צדיק.
אבל
אז יצחק,
הוא לא מדבר כמוך. הוא כל הזמן מדבר על הבחירה. לא כמו שאתה אומר, פעם אחת אתה בוחר, אחר כך
לא,
אתה
לא,
מובל,
אתה
מוביל.
הפוך, זה מה שאני אומר.
זה טוב שיהיה לך בחירה כל
זה הבחירה, להיות מוביל, זה הבחירה. הפוך, זה מה שאני אומר.
אז זה לא עניין שמובל מוביל.
הפוך, זה עניין שמוביל. כשאני בוחר, אני מוביל את עצמי, מה זאת אומרת?
אבל אתה אמרת, ברגע שבחרת, אתה כבר לא בוחר.
לא, לא, זה לא אמרתי.
או שאתה נגרר, או שאתה מתגבר.
ולהתגבר זה לא בחירה, מה זאת אומרת?
זה כן בחירה כל הזמן. השאלה,
מה שקודם לדעתי לא היה ברור זה, האם יש בחירה בטוב לעומת בחירה ברע, או שיש בחירה בטוב, ואם
אז אמרתי, יש שני סוגים של בעלי תשובה שתיארתי קודם, שזה בדיוק שני סוגי הבחירה האלה. אחד זה בחירה במערכת הערכים הנכונה, והשנייה זה הבחירה ללכת על פי מערכת הערכים שלי ולא להיכנע ליצרים וכדומה. עכשיו, הבחנתי את זה באופן דיכוטומי מדי אולי, בין דתיים וחילונים או מאמינים ולא מאמינים, כשאני לא מדבר על טוב ורע, אלא על עבודת השם. כי טובים, יש טובים בכל הכיוונים. אבל ברור שבכל אחד מאיתנו יש קצת מזה וקצת מזה, בסדר, אני מקבל את זה, אוקיי? אז, אבל עדיין, שני הטיפוסים האלה הם טיפוסים שונים, שני סוגי הבחירה האלה הם סוגי בחירה שונים. זה לא אומר שמי שנולד דתי הוא לא מתמודד בכלל עם להיות בעל תשובה במובן הראשון. הוא מתמודד בנקודות שבהם זה נמצא אצלו, אוקיי? בכל זה, אינו נוהג ביחס כוח הבחירה למידת האהבה. וזוהי אחת הנקודות, כן, כוח הבחירה ביחס, נגיד מידת היראה, הוא דיבר על הפחד שחלק ממה שאני רוצה זה להכחיד את גורם הפחד. לא רק להצליח להימלט ממנו, להבדיל מהאהבה, שכל מה שאני רוצה זה רק להתחבר למושא האהבה שלי. בסדר? עכשיו, הבחירה כשהיא נקשרת לחטא או ליראת חטא, היא דווקא מודדת מול הנטייה הזאת. כי אתה צריך לרצות לא לחטוא, ובו בזמן לא לרצות להכחיד את השורש של החטא. זאת אומרת, זה יוצר איזשהו מתח, הבחירה הזאת ביחס ליראת חטא. לעומת זאת, בחירה ביחס לאהבה, זה בחירה יותר פשוטה, בלי המתח הפנימי הזה. וזוהי אחת הנקודות המובלטות בסגנון חכמים של הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ועל דרך זה עלינו להסביר לעצמנו את בקשתו של דוד המלך, בחנני השם ונשאיני, צרפה כליותיי וליבי. כן, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיכניס אותו לניסיון. שזה נגד התפיסות המקובלות, אל תביאני לידי ניסיון. נכון? ופה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא להביא אותו לידי ניסיון. אשר לפי קבלתם של חכמים, נענש על בקשה זו. עד שאמר אחר כך על עצמו בנוגע לדבריו אלה, זמותי בל יעבור פי. הגמרא בסנהדרין, בדף ק"ז, הגמרא אומרת שם שחטא בת שבע בא בעקבות זה. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיעמיד אותו בניסיון, אז הוא יעמיד אותו בניסיון והוא נכשל. אבל אל תבקש לעמוד בניסיון. זאת אומרת, לקחת את זה רחוק מדי. אבל תראו, זה לא, זה קצת נגד מה שהוא אמר למעלה. אז מה זה ועל דרך זה עלינו להסביר. לכאורה זה נגד מה שהוא אמר למעלה. פה אתה לא אמור לרצות לעמוד בניסיון. אז הוא אומר ככה. כלומר, הלוואי שלא היה דבר זה יוצא מפי, ועדים נפלאים. כי בעל כורחנו אין הכוונה, כי יש כאן חרטה מן עצם הבקשה של בחנני ונשאני. שהרי בקשה זו נשארה לדורות בין התחנונים של כנסת ישראל. ולא כמו כן, גם הבקשה של אל תביאני לידי ניסיון היא אחת התחנונים של כנסת ישראל. ומעתה צא ופרנס כיצד יתקיימו שני התחנונים הללו. אנחנו אומרים את זה בתהילים גם כן, את הפסוק הזה של חנני ונשאני. נכון? גמרא הרי אומרת שבחנוני נא בזאת, זה נאמר על מעשר. כן? שאפשר לנסות את הקדוש ברוך הוא לבחון אותו. זאת אומרת, יש מצבים, יש לנו איזשהו בקשה כזאת גם להתנסות, למרות שמצד שני, בו בזמן אנחנו גם אומרים אל תביאני לידי ניסיון, אלא שהם הם הדברים. סתירה זו שבין שני התחנונים הללו אינה אלא אחת הצורות של הסתירה הכללית בגוף המהלך של עבודת יראת החטא. וההסברה בזה היא על דרך שאנו מוצאים כי מחד גיסא ישנה חובה נמרצה המוטלת על כל מי שהגיע להוראה להורות הלכות. מי שהגיע להוראה צריך להורות, כששואלים אותו הוא צריך להורות, אסור לו להימלט, להימנע מזה. ומאידך גיסא, התנאי היסודי של מורה הוראה הוא יראת ההוראה. בשביל שתהיה מורה הוראה צריך שתהיה לך יראת הוראה. כלומר, אחרי הבחירה המוחלטת מן ההוראה ישנה חובה שריצה אחריה. וכעובדה ידועה בגדול אחד שסרב לקבל משרד דיינות באומרו כי מיראה הוראה הוא. ואמר לו רבו על זה, אלא מי יורה לנו? מי שאיננו ירא. זאת אומרת, אם אתה ירא הוראה, אז אתה בדיוק זה שצריך להורות הוראות. אלא מה? מי שלא ירא הוראה, ייתן הוראות. לאמיתו של דבר, זאת אומרת, אז מה הוא אומר בעצם? שצריכה להיות בך יראת הוראה, אבל אסור לה שהיא תתממש. הרבה פעמים, בן אדם אומר, אני ירא הוראה, ולכן הוא באמת לא מורה. זה פסול. על זה מדברים חז"ל ואומרים שיראה הוראה צריך, יש חובה להורות. אבל זה לא אומר שיראת ההוראה היא תכונה פסולה, הפוך. יראת ההוראה היא התנאי לזה שאתה תהיה מורה הוראה. כי אם אתה לא יראה הוראה, אז אתה לא תפחד, אתה לא תשקול את הדברים כמו שצריך. אתה צריך את היראה הזאת, ואתה צריך להתפלל להיות יראה הוראה. למרות שאתה יושב
ותפקיד...
מה? ולא להתגבר על התכונה של יראת ההוראה. אתה צריך לדאוג לזה שהיא לא תתממש. זאת אומרת, לא להביא אותה בפועל ובאמת לירוא להורות. אתה צריך להורות. יש פה משהו שהוא מאוד עדין, ואני חושב שהרבה פעמים פוסקים מעבדים את העניין הזה. ולא, זה לא היה פה, זה היה נתתי איזה... יוסי, אתה היית שם בנצח שלמה. לפני כמה שבועות נתתי להם שיעור, אני לא זוכר.
לא הייתי.
בנצח שלמה שם, אז דיברתי על דוגמה מבית דין רבני, שהגיע לפניו אישה... עם איזושהי בעיה כלשהי לגבי הקידושים, ובית הדין נכנס שם לבדוק האם אפשר לבטל את הקידושים. והוא נכנס שם, הוא אומר שבא, פותחים באיזה מילים כאלה, באה לפנינו זעקת האישה האומללה, והחלטנו להיחלץ, להיכנס לאובי הקורה ולבדוק את הסוגיה, לראות אם אפשר לבטל את קידושיה. יש עשרות דפים ממקורות כאלה ומקורות אחרים, ודי ברור שהעמדה, הם מציגים בצורה מאוד מבוססת את התפיסה שאפשר לבטל את הקידושים. ואז אב בית הדין מסיים ואומר, טוב, אבל כיוון שהנושא הזה הוא כבד ואני מיראה הוראה, אז אני אשאיר את זה לגדולי הדור. אז מה שהוא עושה לטובת האישה זה כנראה עכשיו תוכל לקרוא את החבורה הזאת כשמשועממת בבית. זאת אומרת, זה פשוט לא יאומן כי יסופר הדבר הזה. אחרי זה שני חבריו מצטרפים אליו, שלושה דיינים נשארים עם זה, שהוא משאירים את זה לגדולי הדור, לא יודע מי זה גדולי הדור, מי אמור להגיע אליהם, איזה מעמד חוקי יש לגדולי הדור, החוק המדינה לא מכיר בפסיקה של גדולי הדור, אלא פסיקה של מדינה רבנית. בית הדין הרבני יושב על המדוכה, הוא חייב להגיע להכרעה, זאת חובה גם הלכתית וגם משפטית. אתה חייב. אם אתה לא, אם אתה מיראה הוראה, אל תהיה שם. מיראה הוראה במובן הזה. אבל אתה כן צריך להיות מיראה הוראה במובן של התחושה, במובן של כובד האחריות. בסדר גמור, כדי לשקול ברצינות את הדברים. זאת יראת ההוראה החיובית. אבל כשמממשים את יראת ההוראה, כשזה גם הופך להיות, בא לידי ביטוי בחיים, זה שלילי. זה בדיוק אותו אחד שרצה להימנע מלהיות דיין כי הוא יראה הוראה. אז הוא אומר לו, זה הסיפור שמביא כאן, הוא אומר, מה פתאום? אתה שיראה הוראה, אתה זה שצריך להורות. אתה צריך להורות, זה לא, השאיפה להיות יראה הוראה היא שאיפה טובה, כל עוד היא נשארת בפוטנציה, בנפש. אבל אסור לו שתתממש, כמו הכוח לחתור. לאמיתה של דבר בראשונה מתפרצת היא התפילה אל תביאני לידי ניסיון, כי אלוהן הניסיון אלא פגישה עם מציאות של חטא, ובעצם העבודה של יראת החטא נכללת היא התשוקה להכירת מציאות זו של חטא. אלא שדווקא לאחרי בריחה זו מן מציאות החטא, מתעוררת היא התשוקה לקראת קיום מציאותו של החטא, בכדי שעל ידי דחייתו נגלה את תכונת העבודה של יראת החטא. כי אם לא היה הרצון לחטוא, אז איפה תתגלה העבודה הזאת של יראת החטא? בחנני השם ונשאני, וזה הצד הזה של דוד המלך, דווקא לפי ערך מרירות הצעקה של אל תביאני לידי הניסיון, באה היא אחר כך תחינת הגעגועים של בחנני השם ונשאני. יש פה איזשהו מתח שאתה צריך להישאר עם הרצון הזה של להיות בניסיון, אבל אל תיקח את זה רחוק מדי, אל תיכנס במו ידיך למצב של ניסיון, זה לא, אבל אתה צריך כן להיות לרצות שיבואו בפניך ניסיונות, שיהיה לך את הרצונות האלה שעליהם אתה צריך להתגבר, לא להיות צדיק גמור במושגים של בעל התניא, אלא להיות בינוני, כן, בשפה הזאת.
אבל למה בגלל שביראה יש יותר סתירה ויותר בלגן, למה בגלל זה, רק שם יש
בחירה? לא, לא רק שם, אבל הוא אומר שעבודת השם היסודית כנראה נמצאת שם. לכן חז"ל הצמידו את הבחירה לשם, כי שם רואים את הבחירה במלואה. יש הופעות חלקיות של בחירה גם במקומות אחרים, גם באהבה. אבל ההופעה המלאה של מושג הבחירה דווקא קשורה ליראה. זאת הטענה. ועל דרך זה באו גם מאמרו של רבי עקיבא, אשר בשעה שהיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, אמר, כל ימיי הייתי מצפה מתי יבוא לידי פסוק זה ואקיימנו. ורואים אנו מזה כי ציפייה עמוקה לקראת ניסיון נורא אינה סותרת את הבריחה מן הניסיון. הוא לא ביקש את הניסיון הזה. רבי עקיבא, מה, הוא התפלל כל החיים, הוא רצה, הוא נכנס בכוונה לניסיון הזה? ודאי שלא. אל תביאני לידי ניסיון. אבל עדיין בתוכו הייתה איזושהי תפילה שיהיה לו ניסיונות ושיוכל לעמוד בהם. גם בשעת תפילתו של רבי עקיבא, שהיה מתפלל, אל תביאני לידי ניסיון, הייתה נפשו מלאה ציפייה זו לקראת ניסיון נורא של בשר נסרק במסרקות של ברזל. אלא שלעמיתו של דבר, כך הוא הדין וכך היא עמידה. ההכשרה היותר גדולה להוראה היא הבריחה מן ההוראה. ההכשרה היחידה להיות ראוי לצפות לניסיון היא החרדה המוחלטת מפני הניסיון. אם אתה חרד לגמרי מפני הניסיון, אז אתה באמת יכול לעמוד בו וצריך לעמוד בו. הקשבה מעמיקה לפנימיות הדברים הללו תיתן לנו מבוא תפיסה במאמר חכמים, כי נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. הכל חרדו לקראת מאמר מופלא זה. הלא מקרא מפורש הוא בתורה לאחרי בריאת האדם, כי הנה טוב מאוד. זה טוב מאוד שהוא נברא, אז מה זה מוטב לאדם מי שנברא, שלא נברא מי שנברא? וזה נמנו וגמרו, בית שמאי ובית הלל כולם הסכימו. זה לא, אפילו לא מחלוקת. כן, אז מה זה כתוב בתורה? והנה טוב מאוד. ולא עוד אלא שתיבת מאוד מיוחדת היא לבריאת אדם דווקא. ואיך זה אפשר כי נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא? אלא שהם הם הדברים. הלא עיקר החידוש בבריאת אדם הוא כוח הבחירה שבו. וייצר בשני יהודים יצירה כפולה מן העליונים ומן התחתונים. והרי נתברר לנו כי היחס החיובי לכוח הבחירה עובר הוא דווקא על דרך היחס השלילי. אין עושר הבחירה מתגלה אלא לאחר הכרת אסון הבחירה. האסון שיכולה להמית עלינו הבחירה, כיוון שהבחירה היא זו שגם מאפשרת לנו לבחור ברע, להיכשל. אז לכאורה בזה אסון פוטנציאלי. ממילא הרי אדרבה היא הנותנת, כי אין הטוב מאוד שבבריאת האדם מתגלה, אלא לאחר ההכרה החודרת, כי נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. זאת אומרת, התחושה של האסון הזה בפני, כשנבראנו אז כמובן ניתנה לנו הבחירה, נגיד נשמות, מקובל לחשוב שאין להם בחירה, כשהן ניטעות בתוך גוף, זה אומר שעכשיו יש להם כבר שתי אופציות, יכולות לחטוא, יכולות שלא לחטוא, זה הכוונה בריאה. עכשיו, הדבר הזה, ההיכנסות למצב שבו אתה יכול לבחור בין טוב לרע, אתה אמור לחיות את הדבר הזה כסוג של אסון מצד אחד, או מהתוצאות הפוטנציאליות, כסוג של אסון. אבל העובדה שאתה נמצא במצב הזה היא עובדה חיובית. פעם דיברתי על האמירה שאין רע יורד מלמעלה. יש כאלה שמבינים שכתוצאה מהאמירה שאין רע יורד מלמעלה, כנראה שגם כשאדם עושה רע, זה בעצם הקדוש ברוך הוא סובב את זה איכשהו דרכו. כי הרי הכל ממנו. אין לכם טעות גדולה מזה, כמובן. ברור שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה רע, ובוודאי שלא מסובב אותנו לעשות רע. זה אבסורד גמור הדבר הזה. אלא מה? אז מה הכוונה שהכל בידי שמיים? קודם כל זה חוץ מיראת שמיים. אבל אין רע יורד מלמעלה, הכוונה שהעצומת שבתוכה אנחנו עומדים, שבה אנחנו בוחרים בין טוב לרע, היא מידי שמיים. הקדוש ברוך הוא בחר את ברא את העולם באופן כזה, שיש בידינו שתי אפשרויות, גם את הטוב וגם את הרע, ואנחנו יכולים גם לממש אותן. אבל זה שאנחנו נחליט לממש אותן, זה רק אנחנו, זה לא הוא. הוא לא רוצה שאנחנו נממש את הרע. את מימוש הרע הזה אנחנו עושים. יכול להיות שבכוח שהוא נתן לנו. אבל ההחלטה לאן לתעל את הכוח הזה היא החלטה שלנו. ולכן אין רע יורד מלמעלה. זאת אומרת, הרע הוא תוצר שלנו. הוא לא תוצר של הקדוש ברוך הוא. האפשרות להרע. זאת אומרת, ההימצאות במצב שיש לנו אפשרות לבחור בין טוב לרע, היא מהקדוש ברוך הוא. אבל היא טוב מוחלט. כיוון שהאפשרות להרע היא טובה. כי בלעדיה, אם לא הייתה לנו אפשרות להרע, אז בעצם גם הטוב שלנו לא היה טוב, כי הוא לא היה תוצאה של בחירה. זאת אומרת, האפשרות להרע היא זו שבכלל נותנת את התוכן של הטוב לבחירה בטוב. כי בלי זה, בסדר, היינו פשוט יצורים שנאלצים לעשות טוב, זה לא היה טוב. זה פשוט היה הטבע שלנו. נכון? אז האפשרות להרע היא טובה בתכלית. ולכן אין רע יורד מלמעלה, למרות שהאפשרות להרע ירדה מלמעלה. לא ההרעה עצמה. זו החלטה שלנו. האפשרות להרע ירדה מלמעלה.
אבל אני לא מבין את זה. אז כל גדולי ישראל, כמו שהוא יותר גדול, יש לו פחות התלבטות, פחות בחירה, אז נחשב תמיד
למה, זה דבר פחות, טוב. למה? זה פחות. גדול מחברו יצרו גדול ממנו בדרך כלל. זה להפך.
לא,
אבל... יותר התלבט, יש להם יותר יצרים.
לא, אבל ברמה נמוכה אתה מתלבט, אני יודע, לברך ברכת המזון.
כן, כל אחד יש לו דברים שעליהם הוא כבר לא מתלבט.
הרבה מעבר
לרצון. גם אני מקווה שגם אתה לא מתלבט האם לרצוח או לא. בסדר? כל אחד מאיתנו, כן, נכון.
כן, אבל אתה מעליס את הבחירה.
לא, יש לך את הבחירה במקום שבו אתה נמצא. ושם, לא. שם המאבק הוא קשה, להפך. זה המשמעות שיצרו גדול ממנו. שאתה בנקודות שבהם הוא מתמודד, יש לו באמת יצר מאוד משמעותי. זה נקודות שבהם אנחנו לא כל כך מתמודדים. זה, אז זה לא אומר שהוא נמצא באותן נקודות בסיסיות שבהן אדם פשוט מתמודד. בנקודות יותר גבוהות יש לו התמודדות מאוד קשה. זה לא פחות קשה להתמודד. אולי ההשלכות יותר עדינות. בסדר?
אתה מתמודד, אתה מתלמד עם ללמוד 13 שעות או 14 שעות כבר
עוד היום.
לא, יש אנשים
שזופק לו פרשת. וזה לא פחות קשה. לא, מתי, מתי לא מתלבט. 13-14 שעות זה, כן, זה הרבה מתחת. ולא עוד אלא ששאר הנמצאים כולם שלא נאמר בהם טוב מאוד בבריאתם, היינו משום שלא ייתכן לומר בהם כי נוח להם שלא נבראו מי שנבראו. עכשיו הוא חוזר לראש השנה. וביום ראש השנה, אשר הוא זיכרון ליום ראשון, דהיינו יום בריאת האדם, זה היום תחילת מעשיך של המאמר נעשה אדם, כן, זה יום ראשון, זה יום ראש השנה זה זכר לבריאת האדם, ועיצומו של קדושת היום של ראש השנה הוא קדושת בריאת האדם, ולכן גם האדם נידון ביום הזה. בסדר? כי זה הכל זכר לבריאתו. ומכיוון שזוהי קדושת היום, נדלקות בו שתי שלהבות השייכות לבריאת אדם. דולקת בו השלהבת של נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. ונעשה מזה גינוחי גנך ואילולי יליל. זה הרי מאמר חזל על השופר, כן? השברים תרועה. זה גניחה ויללה, כן? העצב הזה, הצער, זה מריטת השערות על הפוטנציאל להרע. שנולד יחד עם האדם וגם התממש עם בחטא אדם הראשון, ומתוכה של השלהבת הזו עצמה נדלקת היא השלהבת העליונה של טוב מאוד. כן, הרבה פעמים אנחנו חיים באיזה תחושה דיכוטומית כזאת, הרי כתוב טוב לו לאדם משלו נברא מי שנברא, אז איך אומרים שזה טוב מאוד כשהאדם נברא?
זה נוח.
מה?
זה נוח.
לא נוח, אבל במשמעות שם לדעתי זה טוב. בשפה שלנו זה נוח, אבל אני חושב שבשפת חז"ל הנוח זה לא השפה המודרנית. נוח הכוונה שיש מיכות, הנחת רוח רוחנית. זאת אומרת, זה היה יותר נכון לעשות את זה ככה. אבל התפיסה היותר מורכבת, כן, דוגמת השוקולד, שאלף פעמים הזכרתי אותה כבר, על זה שטוב לאכול שוקולד כי הוא טעים ולא טוב לאכול אותו כי הוא לא בריא. אז זה סתירה. לא, זה שני אספקטים שונים. מן הצד של הטעם זה טוב, מן הצד של הבריאות זה לא טוב. הרבה פעמים כשאנחנו רואים איזושהי אמירה חזלית או בפסוק, ויש אמירה סותרת, מיד אנחנו, סתירה, מה עושים? זה פשוט אספקטים שונים. יש אספקט מסוים שמחמתו זה לא טוב, ואספקט אחר שמחמתו זה כן טוב. רבי יצחק קוטנר עושה מזה אפילו משהו יותר עדין. מאותו אספקט עצמו, הפוטנציאל להרע הוא טוב, האפשרות להרע בפועל היא רעה. כן? זה אפילו לא בדיוק שני אספקטים, אלא זה שני צדדים של אותו מטבע. ושני השלבות דולקות הן ביחד, זו למעלה מזו. אל תבכו, עכשיו הוא חוזר לנקודה שבה הוא פתח. אל תבכו כי חדוות השם עמאוזכם. וכבר נתברר לנו שלא נאמר כאן כי אין מקום לבכייה. עד רבה, לפני הבחייה אין די דמעות לבטא על ידם את האסון של בריאת אדם. נוח לו שלא נברא מי שנברא. ואם נתרגם את זה לפוסקים של ראש השנה, כן, שהוא הביא שם בהתחלה, האם מותר להתענות בראש השנה, אלה שאומרים שמותר להתענות, זה על החטאים שאותם עשינו. אנחנו מבקים את זה שהרוע בבריאתנו גם יתממש. בסדר? זה אותה בחייה שעליה הוא מדבר. הסיבה לבכות קיימת. הפוסקים שאומרים לא להתענות, הם אומרים תתגברו על זה, לא שאין סיבה, אלא צריך להתגבר על זה. למה? כי זה שיש לנו אפשרות להרע זה בעצם דבר טוב. זה לא דבר שנכון לבכות עליו, זה נכון לבכות עליו שזה יתממש, עד חצות תתענו. אבל מחצות והלאה זה לא נכון לבכות על עיצומו של היום, על זה שביום הזה בעצם נבראה לנו האפשרות לחתור. לא נכון, פה אתה צריך להבין, להתגבר על המקום הזה שעליו באמת יש מקום לבכות. ואז הוא אומר, הוא כבר נתבהר לנו שלא נאמר כאן כן מקום לבחייה. אדרבה, לפני בחייה אין די דמעות לבטא על ידם את האסון של בריאת אדם. נוח לו שלא נברא מי שנברא. ברם, לאחר הבחייה, באמת אין על מה לבכות. אל תבכו ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם, ויער אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. חילו מפניו כל הארץ, אף תיקון תבל בל תמרוד. בענייני העולם, הרי זו סתירה גלויה. לרעוד ואף לא להימות. אם אתה רועד, אז אתה מתמוטט. מה זה לראות ולא להימות? אז אומר, אלא שזהו עניינם של פנימיות העולמות ביום טוב של ראש השנה, איתניות המעמד על ידי החיל והרעדה. כן, זה גילו ברעדה כמובן. וחוזרים אנו בזה להתחלת הדברים, אשרי העם יודעי תרועה, ופרשו חכמים יודעים לפתות את בורם בתרועה. לפי מה שנתבהר לנו, הוא אמר, הפיתוי קשור דווקא לשופר. למה? הכוונה היא בזה מפני שזהו גדרו של פיתוי, שהדיבור משונה הוא מן הכוונה, אחד בפה ואחד בכוונה. מה זה פיתוי? פיתוי זה לפתות מישהו, בעצם להגיד לו דברים שלא משקפים באמת את הכוונה שלי, אני רוצה לפתות אותו, למשוך אותו בדברים, אחד בפה ואחד בלב. זה נקרא פיתוי. זאת אומרת, הפיתוי במובן הזה זה הדיכוטומיה הזאת בין מה שבלב לבין מה שבפה, או בין המעשה לבין הנטייה, מה שהוא אמר קודם. הנטייה להרע היא טובה. המעשה הרע הוא רע. אז הביטוי של מה שקורה בלב, המתח הזה או הפער הזה בין מה שקורה בלב לבין מה שקורה בפועל, זה מה שנקרא אצל חז"ל פיתוי. ועל כן גדר זה מיוחד הוא לפער, מפני שכל המצוות פועלים ביחס ישר, בהתאם לתוכן עניינם. שני שופר, שופר הוא שונה, שמצמיחים את הטוב מאוד על ידי הגמיחה והיללה, זה הפיתוי. ועל ידי זה שהם יודעים לפתות את בורם בתרועה, מהלכים הם באור פניו. כלומר, שאף על פי שכל המתנות כולם מתוך הערת פנים ניתנו, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד וכו', כן, כל המצוות, מה שהוא אמר בהתחלה. בכל מקום סתם הערת פנים היא הערת פנים הכללית, לא למצווה מסוימת, אלא לעבודת השם בכלל, המשתייכת לעצם בריאת האדם, שזה יראת אלוקים, שזה הבחירה, זה עצם, זה החיים, שזה נקשר לחיים גם, כן, אני נותן לכם את החיים. וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, מאוד אותיות אדם. והערת פנים כללית זו השייכת לעצם הבריאה מופיעה היא על ידי ידיעת התרועה. אנחנו מבינים את המשמעות של התרועה. מה זאת אומרת ידיעת התרועה להבדיל מהתרועה בפועל? להבין את הפיתוי, את מה שבפנים, לא את מה שקורה כשאנחנו עושים, אלא את הנקודה שבפנים, שהיא לא תמיד אותו דבר כמו מה שאנחנו עושים. להבין את הפער הזה, ידיעת התרועה, זה מה שמביא להערת הפנים. כי רק על ידי פיתוי היללה אפשר לגלות את הטוב מאוד שבתקיעה, כמובן, כן, זה מה שצריך להיות. יש פה הרי בתקיעה שברים תרועה תקיעה, הגנוחה וילולי זה השברים תרועה. והתקיעה זה ישר, זה כל ישר, זה לא גניחה ויללה. אז יש פה איזשהו, המתח הזה בא לידי ביטוי בתקיעת השופר עצמו, שזה גנוחה וילולי, שמתוך זה אנחנו מבינים את התקיעה, את הדבר הישר. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעלכון. עוד משפט אחד, עוד נשאר לי בדיוק זמן להוסיף. אפשר היה ללמוד פה את הסוגיה בראש השנה בדף כ"ט. שהגמרא דנה שמה בראש השנה שחל בשבת. למה לא תוקעים? אז בירושלמי ובספרי מופיעה דרשה שכתוב תרועה וזיכרון תרועה, שני פסוקים. ואז הגמרא אומרת, תרועה או זיכרון? זיכרון תרועה הכוונה לא להריע, רק לזכור את התרועה. תרועה פוטנציאלית. בסדר? ואז השאלה, אז לתקוע או לזכור תרועה? מה הפסוק מתכוון? שני פסוקים. אז הגמרא אומרת, ביום טוב שראש השנה רגיל, אז לתקוע. בראש השנה שחל בשבת, לזכור את התרועה, לא לתקוע. בסדר? זה הירושלמי והספרי. בבבלי דוחים את זה. דוחים את זה בכל מיני סיבות, זה לא ייתכן, כי אין בזה איסור, אז מה פתאום שיעשרו דבר כזה? אין איסור בתקיעת שופר. חוכמה היא ואינה מלאכה, הגמרא אומרת. זה לא מלאכה, לתקוע בשופר בשבת. אז הבבלי אומר, זה גזרה שמעבירנו דלת עמוד ברשות הרבים כדי להתלמד, כן? מי שחושש...
לא,
מה? כן, כדי שלא יטלטל את השופר ד' אבות ברשות הרבים, אז לכן גזרו שלא לתקוע. הדבר הזה מאוד תמוה, הגזרה הזאת. הגזרה תמוהה ביותר, היא תמוהה בעיקר בגלל הרי היום הזה נקרא יום תרועה. השתקיעת שופר זה מהותו של היום. כל מה שאנחנו עושים מסביב, יום הדין וכל זה, אין לזה רמז בפסוק. רמז. כל מה שהפסוק אומר זה שעיצומו של היום זה התקיעה בשופר. היום נקרא יום תרועה. ומה אומרים חכמים? בגלל זה עניין טכני כזה, זה חשש. תשים שומרים ברשות הרבים, תוודא, תלמד את ההלכות יותר טוב. מה הבעיה לטפל בזה בצורה אחרת? ואז עוקרים את כל היום, לא איזה נקודה צדדית, את מהותו של היום, חשש שמא יעביר נדל לדמות ברשות הרבים. אז עושים צחוק. לכן ברור, לעניות דעתי, שבירושלמי, העיקרון של הירושלמי לא מופיע בכדי. לא סתם הבבלי מביא אותו בהתחלה ואחרי זה דוחה אותו. הוא לא נדחה. מה שכתוב בפסוק זה שבראש השנה יש עניין של תרועה ויש עניין של זיכרון תרועה. זיכרון תרועה הוא לא דיעבד בגלל שיש איסור לתקוע, אז נסתפק בזיכרון תרועה. לא. יש עניין לזכור באותו יום. אנחנו אומרים זיכרונות. זיכרונות, מלכויות ושופרות. מה זה זיכרונות ושופרות? זיכרון תרועה ותרועה. יש ביום הזה עניין לכתחילה של זיכרון תרועה. ביום שבו תוקעים, אז אנחנו עושים את הזיכרון, את העניין הנפשי, הפוטנציאלי, הפנימי, באמצעות המעשה. שראש השנה חל בשבת, אנחנו עובדים באופן של לזכור את התרועה, לא לתקוע. והגזרה שמה יעבירנו דל דמות ברשות הרבים, בסך הכל אומרת לנו שפה אנחנו צריכים לעבוד באופן של זיכרון תרועה ולא באופן התקיעה. ומי שיראה, יש בשיבולי הלקט, הוא כותב שמה כדבר, גם הפני יהושע נראה ממנו ככה בסוגיה, שגם למסקנה מדובר על דין תורה, לא על גזרה, בבבלי. גזרה שמעבירנו דל דמות ברשות הרבים, זאת סיבה למה חזל בחרו את העבודה של זיכרון תרועה ולא את העבודה של תרועה. אבל העבודה של זיכרון תרועה כתובה בפסוק. ובעצם אם אני חוזר לכאן, מה זה אשרי העם יודעי תרועה? אדם ידע את חווה אשתו, כן, לדעת פירושו להתחבר. יודעי תרועה פירושו שהתרועה מתממשת. כאשר התרועה מתממשת, זה אומר שמה שנמצא בפנים, הזיכרון מתממש גם, הוא בא לידי ביטוי במעשה בעולם. כשראש השנה נמצא בשבת, אנחנו רק זוכרים. אנחנו זוכרי תרועה, לא יודעי תרועה. אנחנו רק זוכרים את התרועה.
למה?
אנחנו זוכרים אותה.
כאילו מה מלחד השבת, ששם
כזה? בגלל החשש שמא יעבירנו דל דמות ברשות הרבים, הם בוחרים באופן הזה של העבודה שהוא לא פחות לגיטימי. שניהם צריכים. חזרה לכם צריכים להחליט מתי עושים את זה, מתי עושים את זה. אז הם השתמשו בחשש הזה, או בגלל החשש הזה, אומרים, טוב, יש לנו הרי אופציה אחרת. אז בעוד שנה שחל בשבת, אנחנו נעשה את זה באופציה הזאת. אבל האופציה הזאת היא לכתחילאית. גם כשאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו לא מבטרים על הזיכרון תרועה. אנחנו רק עושים את זה במתלווה לתקיעה. עכשיו תראו, זה ממש זה. ממש מה שהוא אמר כאן. זאת אומרת, היחס הזה בין מה שבפנים, בין הפוטנציאל, לבין מה שמתממש, זה בדיוק המשמעות של אשרי העם יודעי תרועה. זאת אומרת, זה בדיוק השופר. כיוון שבשופר אנחנו רואים שאת אותו דבר שאתה משיג באופן שבו אתה תוקע בפועל, אתה יכול להשיג דרך זה שאתה רק זוכר את התקיעה. דרך הרצון לתקוע או הנטייה לתקוע, היא עצמה שקולה או משיגה את אותם תועלות רוחניות, את אותם דברים, כמו שאנחנו משיגים באמצעות התקיעה בפועל. ולכן גם במובן ההלכתי הזה, רואים פה דרך בתקיעת השופר את העניין הזה של היחס בין הפוטנציאל לבין ההתממשות. בין הנטייה הנפשית לבין המעשה שמבטא אותה. לא תמיד צריך לבטא את זה במעשה, הנטייה הנפשית בעצמה, גם היא בעצם, אולי אפילו יותר מאשר המעשה, היא משהו יותר עדין, יותר גבוה, הרבה פעמים אנחנו צריכים לבטא את זה במעשה כדי לחיות את זה, אבל יש מצבים שבהם אנחנו מצליחים לעשות את זה גם בלי זה. שבת, ראש שנה שחל בשבת הוא יותר גבוה מאשר ראש שנה רגיל. שם אנחנו עושים את הזיכרון תרועה בלי לממש את זה בפועל, רק הפוטנציאל הזה, רק הנטייה הנפשית, ואנחנו מנסים, בשפה של הדרוש הזה, אנחנו מנסים לחזור לאותו מצב של אדם קודם החטא, כשהנטייה לחטוא קיימת, אבל עוד לא התממשה. זאת אומרת, אנחנו נשארים עם הנטייה בלי המימוש שלה בפועל, כיוון שיש בזה משהו שאנחנו נורא רוצים שהוא יישאר. למרות שהמימוש בפועל הוא לא טוב, כי יש גזירה שמה יעבירנו דל דמות ברשות הרבים. המימוש בפועל הוא לא טוב, אבל זה לא אומר שאנחנו נקלעים למצב שהוא דיעבדי. זה מצב שיש בו איזשהו לכתחילה יותר גבוה, מצב של אדם הראשון קודם החטא.
בבית המקדש כן
תקפו? נכון, בבית המקדש חטפו. צריך להבין את זה שם, למה שם כן עשו את זה?